ואתה תצווה את בני ישראל להיקחו אליך שבן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד. ואתה תצווה. הסבירו רבותינו כסות מי נכתיב את כוססו וכוסו, כסות עצמך ואחר כך כסות אחרים. אומר הרב מעדני מלך, ואתה אחר כך תצווה. כשאדם בא לדבר דברי מוסר ולהוכיח אחרים, צריך בתהילה להוכיח את עצמו, לבדוק את עצמו, אחר כך ילך ויבדוק את האחרים. לכן אמר, ואתה תצווה. קודם כל, ואתה. אתה תקן את מעשיך. אחר כך תצווה את האחרים. זה רמז שרמז הקדוש ברוך הוא, אמנם משה רבנו לא צריך את כל זה, שהרי הוא אדון הנביאים, שלם בכל השלמות, כבר כתב הרמב״ם, שלא היה בכל המין האנושי אדם בשר ודם שזכה להגיע למדרגה של שלמות שהיא דומה למלאכים כמו משה רבנו, שעד שהגיע לדרגת מלאך וכתב שלא יהיה לא לפניו ולא לאחריו שום אדם שיכול להגיע למדרגות רוחניות כמו שמשה רבנו הגיע. אבל כל אחד מישראל יש בו חלק ממשה רבנו, בפרט כל חכם וחכם בישראל שמרביץ תורה ברבים, יש לו ניצוץ של משה. כמו שראינו בגמרא, אומר לו שהתווכחו ביניהם בהלכה, אמר להם משה שפירקה, אמרת קורא לחכם בשם משה אפילו שלא שמו משה, גם אין לנו שום תנא ושום אמורה בשם משה והוא פרק, אלא שיש להם ניצוץ של משה רבנו. בא לומר לכל מי שבא להוכיח אחרים, קודם יקשוט את עצמו, אחר כך אחרים. ויקחו אליך שמן זית זך. לא אמר ויקחו, ויתנו אליך שמן זית זך. כמו כחומתיכם תרומה, אבל ויקחו אליך, לכאורה זה לא. כמו ונתנו, יש כופר נפשו, צריך לתת. מה זה ויקחו אליך? ויקחו אליך, יתנו לך. אלא בא לרמז כאן, ויקחו, הגמרא אומרת, יותר משבעל הבית עושה עם העני, שאם אדם מאכיל בביתו איזה עני, אז הוא לפעמים חושב, סיסו בני מאי, סיסו, תראה, אני, יש לי בית, שם חנן אותי, שולחן וכיסאות, ומעדנים ומאכלים, ואני מביא לביתי אנשים ומאכיל ומשקיע אותם משלי. לא. אל תחשוב שאתה עושה לו טובה. הוא עושה לך טובה שהוא אוכל אצלך. כי לא אין לך קיום, אין לך חיים בעולם אם לא היה העני הזה. יותר משבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית. העני שמקבל מהעשיר את החלק שמגיע לו, בגלל שיהיה עני הגון. הוא נותן לבעל הבית. בעל הבית חושב שהוא נותן לעני, וזה לא כך. אלא העני נותן. לכן אמר ויקחו אליך. כשאדם נותן תרומה הוא לוקח, הוא לא נותן. לכן צריך שהאדם יתפלל, כך אומר הגאון חידה, שהיום היה יום פטירתו, אומר הרב חידה שכל יום אדם צריך להתפלל שימציא לו הקדוש ברוך הוא עניים ההגונים, לא סתם עניים. צריך עני הגון, שהעני יהיה זקוק ומצטרך וייתן לו. כי נתן את הממון שלו לאחד שהוא לא הגון, הוא מתחזה, עבר על איסור דאורייתא לפני עיוור, לא תיתן מכשול. וכן גם, אם נתן לעני הזה לעני הזה אכל בלי ברכה, מה עשית? נמצאת מסייע בידי עוברי עבירה. הלא לא ראינו רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, שנת רעבון, כמרה אומרת, בא אליו רבי יונתן בן עמסיהי. רבי יונתן בן עמסיהי היה בדחן. אז הוא היה אוהב ככה להתחזות, היה קצת כנראה דומה לשמי. הוא יום אחד בא אליו ואמר לרבנו הקדוש, פרנסני. שאל אותו, אתה יש לך מקרא, יודע תורה? אמר לא. התחזה, עשה את עצמו, לא יודע. אמר לו, משנה? לא. אגדה? לא. הלכה? לא. אמר, אז איך אני אפרנס אותך? אמר לו, פרנסני ככלב וכעורב. תחשוב, כלב בא לבקש ממך לאכול, עורב בא לבקש אוכל, לא היית נותן לו? פרנסני ככלב וכעורב. אז פרנס אותו רבנו הקדוש. מיד אחרי זה התחיל רבנו הקדוש לצעוק, אוי לי שנתתי פיתי לעם הארץ. אחד שלא עוסק בתורה, אני אפרנס אותו? אבל הוא לא ילמד תורה, אוכל את האוכל, לא ילמד תורה, מה יצא מזה? עד שאמר לו בנו, אבא, אולי זה רבי יונתן בן עמסי בא והתחזה לאיזה עני ורצה לנסות אותך. אז ברר לו שזה באמת היה כך. אז שמח רבנו הקדוש שלא נתן מהלחם שלא לאכול לאדם שהוא לא הגון. לכן זה מה שכתוב, שבפורים כל הפושט יד נותנים לו, אין הכוונה כל אלה שפותחים את הידיים, לא זה הכוונה. הכוונה כל עני, עני שהוא עני שאין לו מה לאכול, זה הכוונה. לא כל מי שבא עכשיו עושה צדקה, אנחנו ניתן לו, לא נגמור את העולם. הגמרא אמרה, לולא הרמאים לא היה לנו חיים. אנחנו סומכים על זה שיש רמאים, עוד לפני 2000 שנה היה רמאים, אז אנחנו לא חייבים לתת לכל עני. אחרת, כל מי שהיה מבקש, הם צריכים לתת לו. שני אמר לו, תאמץ את לבביך ולא תקפוץ את ידיך מאחיך האביון. התורה אומרת, לא תסגור את היד. הרי הנה אנחנו סוגרים, הרבה פעמים אנשים באים מבקשים מאיתנו, אנחנו לא יודעים מי הם, מה הם, ולא תמיד יש לנו בכיס כסף. אלא שיש רמאים. כיוון שיש ביניהם רמאים, או שהם לא צריכים, יש מדומיינים, יש חולה מחלה שאוסף כסף. אוסף לא יכול להציג כלום, לא להציג פרוטה, נהרג, על שווה פרוטה. אז מה שאמרו בפורים כל הפושט יד, הכוונה שבשאר ימות השנה אנחנו בודקים, כמו שאת אומרת, בודקים למזונות. שאם בא אדם אומר, אני רוצה לאכול, תבדוק אם הוא באמת עני, אם הוא באמת אין לו לאכול, אחרי זה תיתן לו. אבל ביום פורים, כשאדם בא ואומר שאין לו לאכול, אדרבה, ניתן לו וניתן לו. אז זה בתנאי שאין לו מה לאכול, לא סתם אחד שמבקש כסף לאסוף כסף. תציע לו אוכל, נראה אם הוא יסכים. לא יסכים, אז זה לא רעב, זה שבע. אתה לא חייב לתת לו. אז זה אמר ויקחו. עוד ביום אמר ויקחו, יש אנשים, לא עליכם, שמצילנו, שנבראו קמצנים. קדוש ברוך הוא ברא בעולם כל מיני סוגים. ביניהם כלאי. כלאי זה לא יכול לתת כלום, הכל. מה זה כלאי? לשון כלא. אם נכנס שקל אצלו, השקל בכלא אצלו. זה כלאי. בית כלא. אסירי עוני הוא ברזל, חוש וחושב אצל מוות. גמרנו. אז הכלאי הזה לא יכול לתת כסף. עכשיו אומר אבן עזרא, אם תגיד לו, תיתן, רק הוא שומע, תיתן הוא בורח. אבל מה תעשה אם אתה רוצה לזכות אותו מצד צדקה? תגיד לו, כך. אז הוא מיד יפתח את היד, למה הוא חושב אתה נותן לו משהו. ואז תגיד לו, כך מצווה גדולה של מצוות צדקה. הוא אומר, מאיפה למדתי? הוא אומר, מעשה היה. הייתי פעם בערי הודו, פגשתי שם איזה איש אחד, גוי, לא משנה מאיזה עדה, כמו שאומרים. והאיש הזה היה יושב בספינה, הרי בן עזרא היה מסתובב הרבה ממקום למקום, ממדינה למדינה, איפה לא הסתובב? הוא היה במצרים, היה בספרד, היה בהודו, הוא מתאר את הצפרדעים שנשארו בזמן פרעו, אותם צבים ענקיים שיש בתוך הים, ים סוף, ראה אותם. אז הוא היה בן עזרא, הלך חקר בספרד, חקר, האישה אחת הולידה ארבעה בקרס אחד. אז הוא אומר, שישה לא ראינו, אבל ארבעה ראינו. כמו במצרים. אבל בקיצור, היה שם פעם בספינה, והנה היה ים סוער, ואיזה רב חובל ספן שיקור, הנהיג את הספינה בדרך לא נכונה, והספינה התהפכה. התחילו ליפול לים האנשים. ביניהם היה אחד, זה הקמצן הזה, שלא משנה מאיזה ארץ היה, טבע בתוך הים, התחיל לטבוע, והוא היה לו בכיסו הרבה מטילי זהב. הרבה. והתחיל לצלול בתוך המים. ומה יהיה איתך? שבעה כפות עשית היום? רק מפריע. קיצור, אז אמר, זה התחיל לטבוע בתוך הים. אמרו לו, תביא את היד שלך. הוא רק שומע, אומרים לו, תביא, הוא הולך לטבוע. לא רוצה לתת. תן את היד. תן ביד לו. היה שם אבן עזרא, ישר קלט עליו שזה קמצן. אמר להם, לא, אמרו זה הולך לטבוע, ימות עכשיו. אמר להם, קח את היד, הושיט את היד. כשהם אומרים לו, תן את היד, לא רוצה לתת. הוא שומע, תן, אפילו הולך למות, לא יכול לתת. ושל הצלה, אמר לו אבן עזרא, קח את היד, עכשיו שמע, קח, מיד התעורר, והושיט את ידו. אז הוא אומר, זה ונתנו. כשאתה הולך להטרים מישהו, לפעמים יש אדם שהוא לא, לא יכול לתת. אין, לא יכול לתת לאחרים. מה אתה עושה? תגיד לו, תיקח ויקחו אליך, אני נותן לך, אתה לא נותן, אני נותן לך. אני נותן לך מצווה. מה צפתה תורה, ויקחו אליך שמן זית זך, כתית למאור, להעלות נר תמיד. שמן זית זך, למה אמר שמן? שמן לא מתערב בשום פנים עם שום דבר. כך אומר המדרש, ישראל נמשלו לשמן. ישראל, יהודי, לא יכול להתערב עם גויים בשום פנים ואופן. איפה שתשים את היהודי, בסוף הוא יישאר יהודי. כמו נחום תקום. יישאר במקומו. לא יכול להתהפך. לכן ישראל, אף על פי שחטא, ישראל הוא. אז השמן בכל משקר, אומר המדרש, כל שאר המשקים שתערב אותם באחרים, יתערבו. תיקח יין, תיקח מים, תיקח חלב, תיקח כל שאר המשקים, תערב אותם במשקים אחרים, מתערבבים. חוץ ממשקי אחד שלא מתערב, וזה השמן. השמן אם תערב אותו באחרים, בשום אופן לא יתערב. ככה ישראל לא מתערבים באחרים. דבר שני, שמן תמיד יצוף למעלה. השמן לא יישאר למטה, אפילו היה השמן בתחתית הבקבוק, תוסיף עליו חלב, תוסיף עליו יין, תוסיף עליו מים, תוסיף חומץ, חומץ בין יין. מה שתשים, בסוף השמן צף למעלה. כך ישראל. תמיד שחס ושלום, מתי שיורדים, מתי שיורד היהודי, בסוף סופו לעלות. זה השמן. זה דבר שני. דבר שלישי, למה נמשלו ישראל לשמן? אומר מה? שמן לא יכול להיות אלא על ידי חוותה. איך עושים זיתים? דורכים את הזיתים. קודשים אותם. אז בהתחלה לא יוצא שמן טוב. אבל אחרי קטישה מעולה קטית, שאתה כובש את הזית, אז מוציא שמנו הטוב והמובחר והמוצלח ביותר, וזה השמן זית קטית למאור, שמן זית זך קטית למאור. כך ישראל. מתי מכירים את היהודי? בעת צרה. שמשמוק שלא יבוא ולא יהיה אלא על ידי איסורים. לכן הכתוב הפסוק, את אשר יאהב אדוני יוכיח, וכאב את בן ירצה. ואמר דוד המלך, אשרי הגבר אשר תייסרנו יה, ומצורת חדל עמדנו. מתי ניכר היהודי, האור שלו, הנשמה שלו, שעת האיסורים, שהוא סובל איסורים, תראה איך הוא מצדיק עליו את הדין, ותראה איך הוא מתהלך בתומו עם הקדוש ברוך הוא. כמו איוב, בכל זאת, איך אומר הפסוק, מעיד עליו, בכל זאת לא חטא איוב, ולא נתן תפלה לאלוהים. אפילו שאשתו, מי זאת הייתה אשתו? דינה בת יעקב. היא הייתה נשואה איתו. אומרת לו, ברך אלוהים ומות, היא לא יכולה לסבול כבר, ראתה את האיסורים שיש לו, אי אפשר. אמר לה, כדבר האחת הנבלות תדברי, רק את הטוב נקבל מאת האלוהים ואת הרע לא נקבל, וזה אומר קטית למאור, מתי תדע שהיהודי הוא טוב כמהשמן. השמן, איך יוצא שמן מובחר? על ידי קטישה טובה, ככה האדם. לא עליכם, לא יבוא ולא יהיה. על ידי שמקטט רגליו, הרוזור אומר שמקטט רגליו מבית הכנסת לבית הכנסת, מבית מדרש לבית מדרש, מדוח לדוח ומאתר לאתר, כבר ממקום למקום ומשטח לשטח. זה שמקטט רגליו, זה זוכה אחר כך להיות לו שבט, זית, זך, קטית למאור. הרב חבות יאיר עליו השלום, לגאון גדול, רבי יאיר בקרח, הוא חי לפני קרוב ל-300 שנה. היה איש מאוד חריף, וגדול מאוד בפסק, והיה גם מקובל גדול. כותב על הפרשה שלנו, למה זית? למה התורה צוותה לעשות שמן מזית? לכאורה אפשר לעשות שמן מהרבה דברים. הנה עכשיו פסח מתקרב. אנחנו לא יודעים איזה שמנים לקחת. שמן הסויה, יש לו בעיה שלפעמים מעורב בו חיטה. אז יש בו חמץ, חשש חמץ. שמן זית, לך תמצא שמן זית אמיתי, 100%. דווקא אלה שכתוב עליהם 100, זה מפחיד. זה אומר שיכול להיות 100 שאין. אי אפשר לדעת אף פעם. ולמה? כי בשמן זית היום מערבים שם שמן סויה. אז מה עשינו? אז יש שמן אגוזים, שהוא ידוע שהוא טוב. או שמן קוקזין, זה שמן קוקוס, רק לא כולם אוהבים את הטעם שלו. שמן אגוזים, טוב. יש שמנים אחרים שהם תחליפים. אז למה התורה צוותה דווקא שמן זית? נכון שהגמרא אומרת שהשמן זית מאיר יותר יפה, שאורו מאיר, ולכן כתחילה מצווה שבליל שבת ובחנוכה ידליקו בשמן זית, שזה אורו יפה ונמשך אחר הפתילה. אבל עדיין, למה התורה ככה עשתה? למה הקדוש ברוך הוא כך ברא? אומר אבות יאיר עליו השלום, אומר, תראה, תלמד אצל נוח בתיבה, ששלח את היונה, אז היא יצאה, ביום השביעי ששלח אותה, מה חוזרה? והנה עלי זית טרף בפיה. למה הביאה עלי זית? כמרה אומרת, שאמרה לו יונה, רמזה לו לנוח. והיא רצון, ריבונו של עולם, היא רצון שיהיו מזונותיי, אפילו מרורים כזית, ומסורים בידך, ולא מתוקים כדבש, ומסורים ביד בשר ודם. זאת הכי קשה שאדם תלוי ועומד כל הזמן בבשר ודם, שייתן לו או לא ייתן לו. מתי יהיה לו אוכל, לא יהיה לו אוכל, יהיה לו לאכול, לא יהיה לו לאכול, לא יודע מה לעשות. אז זה הכי קשה. בערב תאמר מי ייתן בוקר, בוקר תאמר מי ייתן ערב. כתוב, היו חייב תלויים לא מנגד, חס ושלום. אחרי הגמרא, אסור לתלות לחם. זה צריך להזהיר את היהודים העיקרים שקונים חלות, קונים חלות לשבת, הולכים למקווה ובאים לבית הכנסת, תולים את זה על המטלה של המעיל. זה אסור. כמרה אומרת, מי שתולה את פיתו, חס ושלום, יתלו לו חייו שמצילים. שזה יש צרות. שהפרנסה שלו לא בסדר. או שהחיים שלו, הרופא אומר, יש חשש, והחשש הזה, שישה חודשים, לא עליכם איזה חיים יש לו לאדם. זה חייו תלויים, עד שבסוף מתברר שזה היה שקר. נראה, תולה את הלחם, אסור. לחם, ולא רק לחם, כל מיני מאפה, אסור לתלות. שמצילנו. הרבה דברים יש היום שהם, אנשים לא שמים לב, זה מחוסר ידיעה. ואין מוכיח, ואין דורש ואין מבקש. התיקים של הילדים אין בעיה, כיוון שזה תיק סגור, הוא לא שקוף. אבל אין חינמים, זה שקוף אסור. אבל כיוון שזה סגור, וזה עשוי התיק הזה שנשים בו אוכל, ותולים אותו בשביל הילד, אין איפה לשים, שלא יתערב, שמים לכל אחד את שמו או תמונתו עליו, אני יודע מה שמים לו שם. אז זה אין בעיה, כיוון שזה מכוסה. אבל אלה, השקיות הניילון השקופות, זה ודאי אסור, צריך להיזהר בזה. גם מכתחילה זה לא טוב, בפרט לחם שהוא קונה בשביל לברך עליו בשבת, אסור לתלות לחם. לא שמעתי? גם אסור, זה אין לך אבון גדול מזה. אלה הטיפשים מהכסילים, הולכים על הצפרדעים, אתה על הצפרדע. תולים את זה על הצפרדע, את הלחם, ובא המכונית של העירייה, ועשה בום! ונסע עם זה, וכל הלחם נפל ברצפה, ודרכו על זה בני אדם. למי הם תולים את זה? מה הם תולים? מה השטויות האלה? כתוב פחות לחם. וישפרו את מה שנשאר. יאכלו את זה בסעודה רביעית. לא סעודה רביעית, סעודת מחרת, יום ראשון. מה יש? שיריים של שבת, יש בזה מעלה. איפה כתוב שאני צריך לאכול כל יום לחמניה חמה מן התנור? זה לא כתוב בשום מקום. אז מה יש? אוכל לחם של אתמול. למה יזרוק את הלחם? יקנק פחות, ומה שיש ישאיר. אז נחזור לענייננו, היונה, ככה אמרה לנוח, שיהיו מזונותי מרורים כזית. אז אומר, מה העניין שמן זית זך? אמר לו, יקחו אליך, עם מי הוא מדבר? עם משה רבנו. משה רבנו מנהיג של עם ישראל. המנהיג, אוי ואבוי לו, ואוי ואבוי לעם, שהמנהיג שלו כל הזמן מסתכל, מי נותן לי כסף ומאיפה יבוא הכסף שלי. ואם אני אפתח את הפה, יסגרו לי את הברזים. ואני אעשה ככה, אז יזיקו לי מככה. ואז ממנה התורה מתקלקלת, מעוותים את הדרכים, אין כלום. אחרי אמר לו, ויקחו אליך, שמן זית זך. אתה מנהיג, הוא מדבר עם משה רבנו, מדבר עם כל מנהיג ומנהיג של עם ישראל. אתה צריך ללמוד מהשמן זית זך, תראה את הזית שהביאה יונה, ומה אמרה? מספיק לי לאכול זיתים שהם מרים אפילו, אבל הם תלויים ביד הקדוש ברוך הוא, לא להיות תלוי ביד בשר ודם. ברגע שהוא תלוי ביד בשר ודם, אז הוא מחניף לו, והוא צריך כעת, הוא צריך אותו. למד לקבל בנו מתנה, גמרנו, נהיה משעובדנו. מה שהגמרא אומרת, מה דומה תמיד חכם לפני עם הארץ? בתחילה, קודם שנהנית מעם הארץ, אתה דומה לפניו ככלי של זהב. נהנה ממנו פעם אחת, ירד מדרגה לכלי של כסף. נהנה פעם שנייה, נהיה כלי של חרס. ואחרי זה נמאס, כמו כלי של חרס מאוס ומשומש, ואני לא יכול להסתכל עליו. לכן הדרך האמיתית שאדם יזהר להיות עצמאי, לא לענות מאחרים. וזה אמר שמן זית זך. עוד יש בגמרא מסכת ברכות, הגמרא אומרת, הרואה שמן זית בחלום, אם אדם חלם, בחלום ראה שמן זית, מה עניינו? אומרת הגמרא, יצפה למאור התורה. סיבן שהוא יזכה לתורה ולהעיר בתורה, לא רק סתם, הכוונה להעיר להבין, ההבנה בתורה נקראת אור, המבדיל בין קודש לחול ובין אור לחושך. זה האור, מה אור התורה? מה פירוש הרואה שמזית בחלום? הסביר רבי יוסף שאו מתן זון, הכוונה אדם שחולם על שמן זית, הוא חולם מה זה שמן זית, הוא לא אומר אני לא רוצה, אומר לו מה אתה תאכל הערב? אולי תבוא, נעשה שניצל, נעשה ממונעים, נעשה איזה מרק משובח, נעשה איזה דג על האש, איזה עוף בתנור. אומר, לא, לא. מה תאכל? אומר, מעט שמן זית. תלך אם אני אשים אותו בשמן זית ואני אוכל. רואה שמן זית בחלום, מה זה חלום? הוא חולם על זה כל הזמן. הוא חושב, מה אני אוכל בבית עכשיו שאני אבוא? אני אוכל לחם עם שמן זית, זה הכל. הרואה שמן זית בחלום יצפה למאור התורה, זה יזכה באמת שיעיר בתורה. למה? איך אמר המשנה? כך היא דרכה של תורה, במלח תאכל, מים במשורה תשתה, ומה כתוב אחרי זה? ועל הארץ תשען, וחיי צער תחיה ובתורה תעמל, ואם אתה עושה כן אשריך וטוב לך. אז אם כן, אי אפשר ללמוד תורה עם תענוגים, אלא רק שאדם ממעיט את התענוגים שלו. טוב, עד כאן בקשר לשמן, המשך אולי יבוא בעזרת השם. היה כתוב, ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך, ומה עושה? עושה לו בגדים. ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ותפארת. מה זה לאהרון אחיך לכבוד ותפארת? הזוהר הקדוש אומר, טיפשים שבעולם, טיפשים הכוונה אלה שמסתכלים רק בחיצוניות ולא מסתכלים על הפנימיות. טיפש זה דבר שהוא מוסווה, מחוסה, כמו תפש כחרס ליבם. לב מחוסה, לא רואה מה שיש בפנים. טיפשים מסתכלים, חמים לבושה שפירה, רואים איזה אדם עם בגד יפה, בגד נאה, ואז מה הם אומרים? שזה איש חשוב, זה איש עשיר. או נגיד עכשיו על איזה פורים, התחפש לרמטכ"ל, וואו, צריך להצליע. והוא התחפש למלך, צריך לקום לפניו. ואחד התחפש לחכם בשי, צריך לברך שעליו שחלק מחוכמתו לרעיו. אז הטיפש מסתכל על הגלימה, מסתכל על הלבוש החיצוני, מסתכל על הקנקן. ולא חמין, אומר רבי שמעון בר יוחאי, ולא חמין ומסתכלים, מה ידעיקה תחות לבושוי? אל תסתכל על הבגד, תסתכל מה יש בתוך הבגד. כמו מעשה ידוע עם שלמה המלך, שלמה המלך עליו השלום, כתב בספרו, במשלי, כל הפסוקים, כל פסוק שכתב ניסה אותו. גם אביל מחריש, חכם יחשב. שהוא אמר את זה לחכמים. החכמים אמרו לו, לא, אין דבר כזה. אביל, אפשר לראות אותו. אנחנו נסתכל בן אדם, רואים לפי הפרצוף שלו, לפי הציור פניו, אפשר לדעת לפי תווי פניו, אם הוא טיפש או חכם. אמר להם, שלמה, לא תוכלו. אמרו לו, סנהדרין, מה שלמה אתה אומר? אומר להם, אני אומר לכם ככה, אני אוקיח לכם. אמרו, לא בסדר. מה עשה שלמה? למחרת שלח את בניהו בניהוידע לשוק, שוק של הסבלים, שם איפה שיש הובלות. פעם במקום מנופים, אז היה אנשים שהם היו מרימים. שלח אותו לשוק של הסבלים. אמר לו, תחפש לי סבל הכי גבוה שיש. מאלה שהיו לשעבר מהנבחרת של הכדורסל, כל אחד 2 מטר פלוס, וכתפיים ככה, הר אדם, זקן, שיהיה גם זקן, ארוך, כמה שיותר ארוך, יותר כדאי. ותביא אותו אליי. הלך בניו בני אדם, מיד יצב שם, חיפש, 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 והוא לא אמר לו בשביל מה. לקח, בחר את האיש הזה, הביא אותו אצל שלמה. שלמה הסתכל עליו, מלמעלה עד למטה, מדבר איתו, איזה לא מבין כלום. אומר לו, א', לא יודע מה זה א'. אמר טוב מאוד, מיד קרא למשרת שלו, אמר, תביא לי את החיית, בר חיית של שלמה, אמר לו, בבקשה, תוך שעתיים אני רוצה גלימה משובחת לאיש הזה, לגולם הזה שאתה רואה פה מול, עשה לו גלימה חשובה מאוד, הכי יקרה, משי, רקומה, הכל. מיד עשה לו. מיד קרא לקובען, זה היה לו לשלמה, אמר לו, אני מבקש ממך מצנפת, מלופלפת, 36 לפלופים שיהיה, סביב. שיהיה חכם מחוכם. כמר הזוהר הקדוש, הזוהר הקדוש אומר, אם קראו לך חמור, אל תכעס. חמור ראשי תיבות, חכם מחוכם ורב רבנן. זה ראשי תיבות חמור. איך אומר הזוהר? אז הוא אומר, הביא לו מגבעת כזו, הלך, סידר לו, והכל תוך שעות, עד הערב, הכל היה מצ'עוצה. שאל אותו את הסבן שלמה המלך, אמר לו, תגיד לי, כמה אתה מרוויח ליום? אמר, מה אתה מדבר על יום שאני עובד, או יום שאני לא עובד? אומר לו, ממוצע, בממוצע השנתי. אמר, לא, אני יודע, חצי לירה ליום. אמר לו, שלמה, מחר אתה מקבל 10 לירות. הנה, אתה רואה את 10 לירות? הנה, שצל לו בהם, ואתה הולך למושב הסנהדרין, יסדרו לך שם הבמה, אבל בתנאי אחד, לא עובד, אומר מה צריך להרים שם את הסנהדרין, להרים את הסנהדרין, לא, תרים אף אחד. אמר לו, אתה יושב שם, יסדרו לך קורסה, מה קורסה אמיתית? אמר, כן, קורסה. להרים אותה, אמר, לא, אתה יושב על הקורסה. יראו לך ספר תורה, מה יביאו לך, אבל אתה שקט, אתה יודע מה זה שקט? תעני דיבור, לא מדבר מילה, הגה, הגה. אמר, לא בסדר, all right. הצדיע לו, הלך אחורה, יצא. זה מהבוקר, שלח שלמה לסנהדרין, אני שולח לכם אורח נכבד, אנא תתהו על קנקנו. טוב. הגיע האיש הזה, מהבוקר, בשבע בבוקר, סיימו תפילת שחרית, וסנהדרין היו יושבים, מהבוקר עד חצות, לא אוכלים. ישב שם, והנה, נכנס, רק נכנס עם הגלימה מצוצעת משי, מרשרשת כחדשה, ואיזה מצנפת, וואו, נהיה אור בכל בית מדרש, במושב הסנהדרין, בלשכת הגזית. איזה רעש גדול. כולם עמדו, זקופי קובעת, הוא התיישב. והגיע הנער של שלמה המלך, ולקח ספר תורה ושם לו בחיקו, ולפניו קתדרה גדולה, שם פרס לו את הספר תורה, זה בחיים שלו לא ראה צורת א', לא מכיר, לא מכיר, לא יודע כלום. יושב, טוב, אלה הסנהדרין ישבו, אמרו, זה גאון גדול, מי יודע, פתח דבריך יאיר, פתח פיך ויאירו דבריך, מחכים, אבל פחדים מדבר, ארץ קדמה לתורה, והוא לא מדבר. עברה חצי שעה, אמרו, מי יודע, הוא בוחן אותנו בטח, על כל אחד מסתכל עליו, לפי תווי הפנים, המצח, הפירות, האוזניים, השפתיים, מצמוצי העין, בחותמה יש, יש בדקנה, יש כל מיני, מי יודע, הוא לא מדבר. עברה שעה, והם מתאים, התחילו לדבר ביניהם, דברי תורה, אולי ייקץ האיש הזה ויגיד להם איזה משהו, על מה שהם מדברים, עסוקים, הוא לא מדבר. אמר לו, שלמה לא לדבר. והוא הסתכל בספר תורה, עניין אותו, ראה שם אותיות, כל מיני צורות, ויש פרשה פתוחה, פרשה סתומה, יש עמוד כזה, עמוד כזה, מסתכל. הזיז עוד עמוד אחד, מסתכל, והם הסתכלו, אמרו, מי יודע איזה סודות, איזה רמזים, איזה ביאורים ופירושים, תילי תילים של הלכות, ים ים של ביאורים יש לו לאיש הזה. והנה, עברו שעתיים, והוא לא פצע את פיק. נשארו עוד שעתיים. הוא אמר לו, 4 שעות. שחל אותו ל4 שעות. זה התעייף, את המעשות. הרים את ראשו ככה, התמתח בקורסה, והנה אחד הצעירים שבסנהדרין, ביקש רשות מחבריו, אמר להם, אתם מרשים לי לגשת אליו? תגש, מה? בא אדם בפה ונפטור אותו ולא כלום, נשמע לנו איזה חידוש. ניגש אליו, אמר לו, אדוני, כן, אתה עורר, זה משנה. אתה, יש לך איזה פירוש, כבודו אולי איזה ביאור, הבין, מה זה פירוש? מה זה ביאור? מה? צ'י חופתה. מה אתה אומר? לא יודע, בוזידוס, צ'י מגי, לא יודע. אומר לו, אולי איזה ביאור, איזה קושייה, איזה תירוץ. אולי יש לך איזו שאלה? הוא אומר, יוא, כן, טוב שבאת לפה. אני כבר שעתיים מסתכל, שמה מם סתומה. זה הקלף הלבן בתוך הדיו השחור, איך נכנס בפנים? אני כבר חוקר את זה שעתיים, איך זה בפנים נכנס? הלבן בתוך השחור. מיד זה יכה שוק על ירח, יכה בכפות ידיו, אמר, וואו, זה שלמה המלך, שלמה המלך, גם אביל מחריש, חכם יחשב. כל עוד הוא שתק, חשבנו אותו גאון, עכשיו נודע, אכן נודע הדבר, אל תסתכל בחנקן, אלא במה שיש בו. זה עשית בגדי קודש לארון אחיך, לכבוד ולתפארת, שהבגדים יהיו של כבוד, שהוא ראויים למי שלובש אותם, שהולמים את מי שלובש אותם. לא סתם בגדים שהם רק חיצוניות, מה שהגמרא אומרת עם מסכת שבת, קופנן ה, בני מה תמיד החכמים שבבבל מצוינים, רש"י מסביר שהם בגדים יפים היו לובשים, לפי שאינם בני תורה, אז מה אם אינם בני תורה? אנשים מכבדים את מי שיש לו תורה, אז מי שאין לו תורה, מה עושה? לובש בגדים יפים, שם לו איזה עניבה, צ'וצ'ת, זקן ככה מסודר ומסורק, ואיזה מקבעת מבריקה, כדי שיחשבו, יראו אותו, זה איזה איש הכתיר, יענו איש חשוב, איש גדול, ויכבדו אותו. כי כשאין לו מה למכור, אז מוכרח לעשות איזה צורה, איזה עניין, שכאילו בזה הוא מקנה את עצמו, ועושה את עצמו באיזה דבר מה. הרי זה צוותי תורה לעשות שמונה בגדים. לילה בגדים אשר יעשו, חושן ואפוד ומעיל, כתון תשבץ, מצנפת ואבנת. ועשו בגדי קודש לארון אחיך, לכבוד ותפארת. הגמרא אמרה, מסכת יומא, כל אחד מהשמונה בגדים היה מכפר על משהו. החושן היה מכפר על הדינים, מי שאחד גזל את חברו, או בעל הבית, או פועל וכדומה, שותפים וכו' וכו', זה החושן. אפוד מכפר על עבודה זרה. נעיל על לשון הרע, קטונת על שפיכות דמים, מצנפת על הגאווה, אבנת על הרהור הלב. אחר כך נשאר, מעיל אמרנו לשון הרע, ציץ על עזות פנים, מכנסיים על גילוי עריות. אז כל בגד היה מכפר על איזה משהו. בישראל, כשהיו באים בית המקדש, רואים את הכהן עם הבגדים, צופים עליו, תחרטים על העוונות שעשו, תכפר להם. בעצם החרטה וההסתכלות והבטה על הכהן, זה היה משפיע עליהם והם מחפר. עכשיו שאלו אבנת על הרהור הלב, שואל בעל ההפלאה, מה זה הרהור הלב? הלוקי מלן שלא מענישים בדין של מעלה על מחשבה. כלא, אין מחשבה, אם אדם חשב לגנוב, קבל על זה עונש? לא. אין, רק אם מחשבת עבודה זרה כתוב למען תפוס את ישראל בליבם. אבל על שאר מחשבות, לא מקבל. אז הוא אומר, אלא כשהוא מתחרט, זה על מחשבה, מתי הקדוש ברוך הוא לא מעניש, אם הוא מתחרט על המחשבה, אבל אם לא התחרט על המחשבה, אז יש עונש. ואיפה ראינו? בתהילים כתוב, אבן אם ראיתי בליבי, לא ישמע אדוני. אבן, מה זה אבן? מחשבות אבן. אם אדם היה לו מחשבה רעה בליבו, מה יעשה? עלה לו בליבו איזה מחשבה רעה. יש אדם שפתאום מחשבות לא טובות באות וצפות עליו. אומר, זה לא ישמע השם. אז אם כן, אבנת שהיה מכפר על הרהור הלב, זה על מחשבה שהתחרט עליה. אבל אם לא התחרט עליה, יענש. וכן על חשב עפודתו אשר עליו כמעשהו ממנו יהיה. מה זה חשב עפודתו אשר עליו כמעשהו? חשב זה לשון מחשבה, נחשבת כמעשה. איפה? לעבודה זרה. כן, הגאון מוילנה אומר, מפה רמז, הרי איפה עוד היה בעל עבודה זרה? ובעבודה זרה, אם אדם חשב לעבוד עבודה זרה, זה השם הצילנו. זה כמו עובד עבודה זרה. שאר העבירות אין במחשבה. אבל בזה, מחשבה שזה. אפילו עריות, שאדם יש לו הרהורי עבירה, אם בסוף בא לידי מעשה, חס ושלום, נטמע על ידי זה, יש לו איזה עבון. עליו אחיו. הרי זה היה מעיל. המעיל היה שפה לפיו לא יקרע. מה זה שפה לפיו לא יקרע? יש במסכת תמיד, המשנה שמה אומרת, פשפש היה בבית המקדש. שם בהר הבית היה להם מקום של שירותים, שהיו הכהנים יוצאים שם לשירותים. הפשפש הזה היה דלת, שהדלת אם היה מצאו נעול, בידוע שיש שם אדם. מצאו פתוח, בידוע שאין שם אדם. אז המדרש אומר, פשפש היה לאדם, יש לו פשפש, פשפש זה חלון, הפה שלנו זה כמו חלון. תראה בגוף האדם, הפה זה המקום שאפשר להכניס לתוך הגוף, להוציא מתוך הגוף את הדיבור. אוכל, איפה אפשר להכניס? אין שום פתח שיכול להכניס אוכל רק דרך הפה. אז זה נקרא חלון, פשפש. מצאו נעול, אם אדם סוגר את הפה שלו ולא מדבר, בידוע שיש שם אדם, זה בן אדם. מצאו פתוח, אחד שמפטפט כל הזמן, הוא כך לדבר, בידוע שאין שם אדם. והשם ישמור, זה לא נכלל בכלל אדם, זה כמו בהמה, שהיא לא חושבת ולא רואה מה שהיא עושה. כך אמר ונשמע קולו בבואו אל הקודש, מה היה במעיל? היה פעמונים. הפעמונים האלה היו מצלצלים כשהיה הולך הכהן. למה היה צריך לצלצל? הרשב"ם, עליו השלום, כתב ביאור נפלא. אומר הרי ידוע שהכהן הגדול היה צריך להיכנס לפני ולפנים. ביום כיפורים, זה יום אחד בשנה, שהיה נכנס פנימה, מה כתוב בפסוק בפרשת החרימות? וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש עד צאתו. אסור להיות אף אחד בזמן שהכהן הגדול נכנס לשרת פנימה. אז לפעמים יש כהנים, לא בבית קודש הקודשים, אבל בהיכל, שהוא נכנס למזבח הזהב להפתיר כתורת, או לעשות את העבודה שלו להזות בחוץ, אסור שיהיה אף אחד איתו. לכן שם לו מעיל ונשמע קולו, המעיל מצלצל, מיד כל הכהנים יוצאים. שומעים את הפעמונים של המעיל של הכהן הגדול, מיד היו בוחים. ככה אומר הרשב"ן. חתם סופר עליו השלום, דורש פה דרשה נפלאה. אומר ונשמע קולו בבואו אל הקודש, אם אדם רוצה שישמעו אליו, זאת אומרת שדבריו יתקבלו ויעשו פירות, נשמע קולו בבואו אל הקודש, מתי שצריך להוכיח, יוכיח. זה אחד שישמעו אותו. וכן, נשמע קולו בבואו אל הקודש, אם מתי שאנשים צריכים, זקוקים לתפילה, או כשהציבור בצרה, ואתה רואה את המנהיג או את השליח ציבור עומד ומתפלל ומבקש רחמים, אז זה אחד שאכפת לו מהציבור, כשהוא יבוא ויגיד לנו איזה הלכה, אנחנו נקבל. אבל אחד שלא אכפת לו מהציבור, אחד בא לגור וישפוט שפוט, פתאום בא ואומר לנו, תעשו ככה, תעשו ככה, מי אתה שתגיד לי? ומתי ונשמע קולו? תבואו אל הקודש. זה ונשמע קולו. קח אותו, קח אותו. ילד. ילד. לך תשב. שב שם. זה אמר ונשמע כולו בועל הקודש. יש עוד בגמרה במסרת סוטה, הגמרה שם אומרת תלמיד חכם מותר שיהיה לו שמינית שבשמינית. עכשיו הגמרה מדברת על גאווה כמה היא גרועה מאוד, אין כמוה. והגאה הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא יכול לגור, לדור איתו במדור אחד, אלא אני והוא יכולים לדור מדור אחד. והתלמיד חכם, גמרא אומרת, צריך שיהיה בו שמינית שבשמינית. למה? הוא צריך להנהיג את הציבור. חייב להיות קצת תקיפות, כדי שלא יהיה יותר מדי רך, ואחר כך ירכבו עליו ויעשו מה שרוצים. זאת אומרת, ונשמע קולו, תלמיד חכם שיהיה בו שמינית שבשמינית. איפה למדנו? מה זה שמינית שבשמינית? אז הסבירו שמינית, ואת החלק השמינית, חלק עוד פעם לשמונה, תעשה אחד משמונה. כמה זה שמונה כפול שמונה? 54, 1 חלקי 54. 64. כן, 64. בקיצור, זה גם הולך. אז בקיצור, יהיה לו 1 חלקי שמינית שבשמינית. מה זה שמינית שבשמינית? יש 8 פסוקים אחרונים שבתורה, שהגמרא אומרת שמשה רבנו כתב אותם בדמע. מה פירוש בדמע? הגמרא מקשה. מי כתב את התורה? משה רבנו. הוא כתב את הספר תורה? כן, כל הפסוקים שבתורה הוא כתב. מה תעשה עם 8 פסוקים האחרונים? שם כתוב, וימות שם משה עבד השם, ויקבור אותו בגיא, ולא ידעי שאת קבורתו עד היום הזה, ומשה בן 120 שנה במותו לא חרטה עינו ולא נס לחו. מה, הוא היה בחיים והוא כתב שהוא מת? לא יכול להיות. אז הוא מת, אחרי שהוא מת הוא כתב, גם לא מסתדר. שאלה הגמרא, משה היה כותב בדמע, בדמה, זאת אומרת, היה פשט, היה מוריד דמעות, אומר לו, הקדוש ברוך הוא תכתוב כך. הוא היה בוכה וכותב. ושסבירו לו, מה זה בדמה? דמה המדומה, מעורבם. הוא הקדוש ברוך הוא אמר לו, תכתוב כמה אלף יש שם? יש 3-4 אלפים, אמר, תכתוב את 4 אלפים. כמה? 9 פה? תכתוב 9 פה. 3 מם. דמה, הכוונה, מעורבם. ואחר כך הקדוש ברוך הוא סידר את האותיות ואנחנו קוראים אותם. אבל 8 פסוקים הם, הפסוק השמיני זה הפסוק האחרון, הפסוק המסיים את התורה, וכל היד החזקה, כל המורה הגדול, אשר עשה משה לעיני כל ישראל. אומר, זה פירוש תלמיד חכם, יש בו שמינית שבשמינית. משה היה ענב הכי גדול בעולם, מה שאומרים לו היה משה. והאיש משה ענב מאוד, מכל האדם אשר על פני האדמה. פתאום הפסוק נעיד עליו, ולכל היד החזקה, פתאום משה רבנו יש לו יד חזקה, ולכל המורה הגדול, היה מפחיד לפעמים את האנשים, אשר עשה משה לעיני כל ישראל, זה לכבוד הקדוש ברוך הוא, למה? כדי שיקבלו את התורה, יקבלו ממנו את הדברים, צריך להוכיח אותם, אז לפעמים היה חייב לגעור בהם, כמה שהוא ענב, ענב לעצמו, לעניינים האישיים שלו, אבל הימים ששייכים לדברי שמיים, זה אומר, ונשמע קולו בבואו אל הקודש, היה לו תקיפות למשה רבנו, מתי? בבואו אל הקודש, בתוך בית המדרש, כדי שיתמשו שם באימה, ביראה, ברטט, בזיע, לא יתנהגו שם בזלזול. אז זה אומר, זה ונשמע קולו, זה שמינית שבשמינית, זה אותו. המפרשים אומרים, שמע קולו, יש פה רמז. מי שיש לו זהב, שומעים אותו. מי שאין לו זהב, לא שומעים לו. כבר אמר שלמה, וחוכמת המסכן בזויה, ודבריו אינם משמעים. מה זה מסכן? מסכן פרשו עני. אדם שהוא עני, בא אומר איזה משהו, זה עני עשה עוד פעם דיבר, טוב. לא מתייחסים אליו. אבל יבוא איזה עשיר גדול, איזה איש מכובד, והוא אומר איזה מילה, וואו, בעל המאה ובעל הדעה. אומר, ונשמע קולו, בבואי לקודש. מה היה מצלצל שם? הזהב היה מצלצל. אז זה ונשמע קולו בבואי לקודש. כשהיה לו זהב, אז זה משמיע קול. זה ביאור אחד. עוד ביאור, אומרים בשם רב משה פיינשטיין עליו השלום, שהיה בארצות הברית. אתה יודע, היה פעם, זכורה אני, היינו בבני ברק, פעם ראשונה, לפני למעלה מאיזה 40 שנה, היה שם רבי יעקב לנדו, זה אביו של הרב לנדו היום של בני ברק. היה תמיד חכם חשוב, והיה בעל תואר ואיש, בעל מידות טובות. היה שם איזה מסיבה, באותה מסיבה הזמינו כמה מאנשי השלטון וגם הסגל הדיפלומטי. מי היה שם? השגריר של ארצות הברית. היה יהודי, ואיזה שם היה לו? קראו לו אדגר פור. פור זה על שם פורים, אבל אדגר לא ידעתי על שם מה. איך קראו לו? הוא היה יושב שם, ישבנו באותו שולחן, היה יושב ממול, והוא כל הזמן מסתכל, מסתכל על הרב לנדו. פעם ראשונה רואה אותו. מסתכל, מסתכל, מסתכל. טוב, אני שומע אותו מדבר באנגלית עם איש משרד החוץ, היה שם יושב איש, שר הטקס קוראים לו, יושב לידו. מדבר איתו באנגלית, עכשיו מה, שאל אותו, מי זה האיש הזה עם הזקן הגדול? ראה את הרב יעקב לנדו, יש לו זקן גדול, כזה גדול. מי זה? אמר לו, this chief rabbi, זה הרב הראשי של בני ברק. Oh, אומר, oh, what do you say? Oh, oh, אומר, oh, oh, אומר, מה, oh, oh? בסוף שאלתי אותו, מה הוא אמר? אומר, הוא אמר, אצלנו באמריקה, זה הזקן שלא מספיק ל-200 רבנים. זה פה לרב אחד יש זקן כזה, באמריקה זה זקן כזה מספיק ל-200 איש. אומר הרב פיינשטיין על המשלות, ונשמע קולו בבואי לקודש, אומר פעם, היו מחפשים רב, רואים, יודע רמב״ם, יודע שס, יודע מדרשים, יודע זוהר, יודע שולחן ערוך, יודע פוסקים, יודע פלפולים, היום לא, ונשמע קולו, בוא נשמע את הקול שלו, יודע לנאום, יודע להכין נאום, יודע לדבר אקטואליה, לפרשן לנו את העיתון, אז היינו, היינו פרשן, היינו רב רב, פרשן, פרשן רב. אומר, ונשמע קולו בבואי לקודש. היום, אומר, זה מכאן הראיה. מחפשים רב שיהיה, העיקר יהיה נועם, זה נועם בחסד עליון, לא רב שילמד אותם תורה. כל דור דור ודורשן, דור דור ומנהיגה. עוד אומר, קולו בבואי לקודש, מה זה קולו בבואי לקודש? אומר, נשמע קולו, כשהוא נכנס להיות רב, נשמע קולו בבואי לקודש. אז הוא מדבר, הוא אומר, מה אני צריך עוד לדבר, על איזה דבר להוכיח, על איזה דבר להטריע. אבל אחר כך כתוב, הופצתו ולא ימות. מה זה הופצתו? שהוא מסיים את תפקידו, הוא אומר, העיקר שלא יהרגו אותי, העיקר שנשאר בחיים. בהתחלה הוא חושב, אני צריך ללמד, אני צריך לתת, אני צריך ככה לעשות, חושב על העבודה. בסוף חושב, העיקר שלא יהרגו אותי, הופצתו ולא ימות. כך היה ציץ. ציץ היה כתוב עליו קודש לשם. קודש לשם, ליוד כבבקה, היה כתוב שם המפורש. כבר היה שם דנה איפה היה כתוב קודש ואיפה כתוב לשם, זה היה שורה אחת, שתי שורות, יש שם כמה שיטות. אבל למה דווקא ציץ היה כתוב עליו קודש לשם? למה על הכותונת היה כתוב קודש לשם? על החושן, על האפוד, על המצנפת, על האבנת, על המעיל, לחסר שיהיה כתוב קודש לשם דווקא על הציץ שנמצא איפה הציץ היה במצח. גמרא אומרת שזה היה אומנות הייתה לו, במנחות הגמרא אומרת. היה ציץ על המצח, עליו היה התפילין ועליו המצנפת. אז היה צריך לסדר את שלושתם שיהיו מסודרים ולא יזוזו ממקומם. כי אם יזוזו ולא, מכאן שהתפילין שלהם אז היו קטנות מאוד. כמו התפילין של הספרדים הקטנות של פעם, כאלה היו התפילין שלהם. אז אלו לכהן, היה מונח התפילין, ועליו המצנפת, ומתחתיו היה הציץ, הציץ על המצח. אז הרמב״ם הרגיש בשאלה הזאת, למה בציץ כתוב קודש לשם? הרמב״ם הסביר, יש במסכת שבת, פרק במה אישה יוצאה ובמה אינה יוצאה, ויש תכשיטים, מקום שאין עירוב. מתי מותר לאישה לצאת עם התכשיטים? מתי לא? ועם איזה תכשיטים היא יכולה לצאת? איזה לא? שם המשנה מביאה שהיא לא יוצאת בתוטפת וכבול. מה זה תוטפת? הרמב״ם מסביר, היה להם ציץ. נשים של פעם, היה להם 24 תכשיטים. לא היית רואה את האישה, אדם את אשתו לא היה מכיר אף פעם. למה? על האף יש נזם, באוזניים עגילים, על המצח יש ציץ, על הפנים היה גם כן רדידים, שני חתיכות זהב תלויות, אז לא רואים אפילו לחיים. אחר כך הצוואר כולו היה מכוסה, קטלה, היה פה אחד כמו חונק אותה, לכן הוא נקרא קטלה, כאילו הוא הורג אותה. לוחץ, אחר כך יש טריון, יש כל מיני ענקים, יש צמידים, אחר כך על הרגליים גם צמידים, איפה לא? טבעות, בקיצור, כולה הייתה מכוסה, 24 תכשיטי קלה. אז הרמב״ם מונה שם, פרש בפירוש המשניות, מה זה תוטפת, מה זה קבול? הוא אומר, תוטפת זה היה לה ציץ, היו שמים ציץ מזהב. ומתחת לזה, כדי שזה לא יכאב, זה זהב, זה חד, יכול לפצוע, אתה שמה מתחת לזה ריפוד של בד שנקרא קבול. זה אסור בשבת לשים. למה? באמצע הדרך זה יפריע לה, תוציא את זה ותתתל את זה 400 ברשות הרבים. אומר הרבם, עכשיו הבנת למה הציץ כתבו קודש לשם, שלא תתבלבל בין הציץ הזה לציץ של האישה. לאישה גם יש ציץ, אבל זה ציץ של חול. הציץ הזה של הכהן הגדול, כתבו עליו קודש לשם. להבדיל בין הקודש לבין החול. אותם סופר כותב, אומר, מה זה קודש לשם? הרי ציץ היה מחפר על עזות, כי מותר להיות עז פנים, הכתוב עז פנים מגיינם, משנה אומרת. אלא יש עזות לקדושה. אם אדם רואה איזה איש רשע או איש חצוף שעושה עבירה בפרהסיה, אל תהיה ביישן, תהיה תקיף ותוכיח אותו. זה נקרא עזות לקדושה, ואחר כך צריך לחפר על זה. סוף סוף התנהגתי בעזות, עזות זה לא דרך של בני ישראל להיות עזים, אז זה יש עליו ציץ שמחפר. לכן בא הציץ ואומר, אני מחפר על עזות פנים, אבל איזה עזות פנים? שהיא קודש לשם. כמו שהזוהר, הזוהר של היום בחוק לישראל היה בפרשת תצווה, שם הזוהר מדבר נוראות על מי שכועס, שמצילנו. איך הדבר חמור כמו כעס, שהוא האדם מפסיד את כל המצוות שעשה על ידי הכעס. אומר שם רבי שמעון, שמת אומר שכעס של תלמיד חכם הוא רע, אומר לא, תלמיד חכם שכועס, זה לשם שמיים הוא כועס, הוא כועס שהוא רואה דבר שלא בסדר, והוא צועק. זה אורייתא, כמו שהגמרא אומרת, היי תלמיד חכם דרתח, אורייתא כמר תחלה. התורה היא שמחממת אותו, אז הוא, מה שרותח זה בגלל שיש תורה, דבר של תורה שהוא רוצה להוקיח. גם כאן, העזות הזאת זה עזות של קודש, לא עזות של חס ושלום. בנו הכתב סופר כותב, אומר על זה כתוב הפסוק, אמרתי אשמרה דרכי מחתו בתשלוני, בתהילים, דוד המלך אומר, אשמרה לפי מחסום ועוד רשע לנגדי. מה זה אשמרה לפי מחסום ועוד רשע לנגדי? אומר, אם זה אישי, הרשע מבזה אותך באופן אישי, תשתוק, אשמרה לפי מחסום. אבל אם אתה רואה חשתי מטוב, אם אתה רואה תורה או איזה דבר שהוא נגד ההלכה, אל תשתוק, תקום ותוכיח. אז אם מבזים אותך אישית, אל תדבר. ולפי זה, מה שהגמרא אומרת בעקבותה דמשיכה, חוצפה יסגה. זה היום אנחנו רואים. חוצפה יסגה, תהיה חוצפה גדולה בעולם. אומר, למה חוצפה? ואחר כך כתוב, הבן אינו מתבייש מאביו, בת קמה באימה, קלה בחמותה, בני הדור, לפני הכלב. אומר, מה הקשר? מסביר כך, כתב סופר. בעקבתה, למשיכה החוצפה יסגה, הגמרא אומרת, לת הכלב ידוע שהוא חצוף. והגמרא שם במסכת שבת אומרת, לת עני מכלבה. אין יותר עני מהכלב, כי הוא סכן, זה לא כלב של אלה, של הרצליה פיתוח. זה הכלב שנמצא בשדות, בחוץ, במדבר. זה מסכן איפה שהולך מגרשים אותו, מחפש אוכל. רחם עליו הקדוש ברוך הוא, שם לו את האוכל במעב שלושה ימים. הוא אוכל אחת לשלושה ימים, אחת ל-72 שעות אוכל. אז זה, הוא אין עני יותר ממנו, לית עני יותר מכלבה. כך אומרת הגמרא. עכשיו מובן, פני הדור, לפני הכלב, מה העניין? מה אומרת? שבדרך כלל מי שעשיר הוא חצוף. שנאמר, העשיר יענה עזות. ראית אחד מדבר ככה בחוצפה, זה לא הכסף מדבר. אני בדרך כלל, הוא נחתם מסכן, רומסים אותו, דוחפים אותו, מבזים אותו, הוא שותק, מוותר, ותרן. בתור שיבוא משיח, חוצפה יסגה, שהעניים יהיו חצופים. זה החידוש. הרלט עני יותר מכלבה. הכלב הוא הכי עני. והכלבים אפילו ישנו את טבעם ויהפכו להיות חצופים. זה עכשיו מובן, פני הדוק לפני הכלב. הכלב הוא עני והוא חצוף. ויש שלושה שהגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא שונא אותם. דל גאה. אדם עני והוא מתגאה. במה אתה מתגאה? אין לך כסף, אין לך כלום, אתה מתגאה. ועשיר מכחש. תאר לך עשיר שיבוא באיזה מגדלי עזריאלי, יורד לקניון, לסופר, גונב איזה בייגלה שם בכיס. לא מתבייש. בייגלה עולה 2 שקל, אתה של גונב. גונב מסטיק. שעולה שקל אחד, גונב את זה, זה הקדוש ברוך הוא שונא אותו. אני עוד גונב, נו, כתוב בפסוק, לא ירוזו לגנב כי יגנוב, ומלות נפשו כי ירעב. זה אני מכחש. והשלישי, זקן מנאף. זקן לא עושה מעשים מכוערים. זה אלה שלושה שהקדוש ברוך הוא שונא אותם. אז אני, שהוא גאה, אין לו במה להתגאות. בכל זאת, זה בפני הדור כפני הכלב. לכן אומר, אחרי זה היה שם, פיתוחי חותם איש על שמו, שם את שתי המשבצות, כתב עליהם שמות בני ישראל, פיתוחי חותם. אגב, מבין להביא פה רמז, ידוע, הגמרא אומרת, 3 מפתחות יש בידיו של הקדוש ברוך הוא, שלא נתן אותם על ידי שליח, אלא בידיו של הקדוש ברוך הוא. ואלו הם, מפתח של חיה, מפתח של תחייה, מפתח של גשמים. מפתח של חיה, הכוונה אם האישה תיכנס להיריון או לא תיכנס להיריון. שנאמר, וישמע אלוהים את רחל ויפתח את רחמה. מי פתח? הקדוש ברוך הוא. מפתח של תחיית המתים, אצל יחזקאל כתוב, וידעתם כי אני אדוני בפתחי את קברותיכם, ובעלותי אתכם אל אדמתכם. אז מי פותח את הקברות? הקדוש ברוך הוא. ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה השם מחיי המתים. מפתח השלישי הוא מפתח של גשמים, שנאמר, יפתח אדוני אליך את אוצרו הטוב את השמיים, לתת מטר ארציך בעתו, לברך את כל מעשי ידיך. אומר הגאון, פיתוחי חותם. מפתחות, חותם, בשתבות, חיה, תחייה, מטר. אלה השלושה האלה שאמרנו, שהמפתחות, שהם בידיו של הקדוש ברוך הוא, שלא מסר אותם לידי שליח, רמוזים באותיות חותם. כמה לרצון להם בפני השם. מה זה לרצון להם בפני השם? אומר שאדם יש לו עזות וקדושה, אמרנו זה מותר, למה? אבל צריך כפרה. אז זה לרצון להם בפני השם. אבל בימינו שאין לנו ציץ, אומר לו, היום לא טוב שאדם יהיה עז, טוב, טוב לא להיות עז. שטוב. אחרי זה צוותה תורה להביא קורבנות. והקורבנות, יש שינוי מהקורבנות שאנחנו קוראים. אנחנו קוראים כל יום, קורבני לחמי לישי, ריח נחרית, שמרו להקריב עם עוד. אמרת להם זה הישה שתקריב עוד דברי, כבשים בני שנה תמימים, שניים ליום עולה תמיד. כבשים בני שנה תמימים. כאן לא כתוב כך. כאן כתוב פרשה שלנו, כבשים שניים ליום תמיד. למה לא אמר כבשים בני שנה תמימים? לא אמר תמימים, אלא כיוון שהם היו שם לפני שהיה בית המקדש. כאן, זה בזמן בית המקדש, אז היה... כבר היו מצווים לא להעלות מי שיש לו בעל מום. אז היה להם שם מומחים מיוחדים שהיו בודקים אותם. אבל כאן לא היה, לכן לא הזכיר. אמר אחר כך, ותיקח את אהרון ואת בניו, ומשחתה אותם. למה את אהרון ואת בניו ומשחתה אותם? אמר הרי הכהונה עוברת בירושה, כמו המלוכה. מלך, אחרי שהוא מת, הבן שלו מולך במקומו, כמו דוד, שלמה וחבעם וכו'. אותו הדבר כהן, הכהן שהכהן הגדול מאחר, אחרי שנפטר, מנים את בנו כמו את אלעזר, מינו אחרי אהרון הכהן. וכן על זה הדרך. תמיד כהן עובר מאחד השני. שבט תומר, זה עובר בירושה, אז אנחנו נעשה אותו כהן אוטומטי, ולא צריך משיחה, אומר לו. גם הכהן הזה שהוא יורש של אבא שלו, צריך משיחה, שעל ידי המשיחה יכין את עצמו שיהיה מתאים ויהיה... פרשה שלנו מסיימת בכתובת. והקטיר עליו אהרון כתובת סמים, בבוקר בבוקר, והטיבו את הנרות בין ארבעים לכתירנה. שם התורה אומרת, והקטיר עליו, הגמרא אומרת, במסכת יומא, הכתובת הייתה מאשרת. מי שהיה מקטיר כתובת, פעם אחת. הרי הכהנים היו מקטירים. היה נהיה עשיר. היה נהיה עשיר. ולכן, מה הם עושים? משנה ביומה אומרת, הם עושים פייס. מה זה פייס? הרי אסור, מפעל הפייס זה, זה לפי ההלכה לא נכון לעשות את זה. מה הפייס? היה שם קלפי, תיבה של קופסה שהייתה עשויה מעץ, שם יש פתקים, מי שמכניס את היד לתוך הפתקים, הכהן שיוצא הכתובת בידו, היה, הוא היה מקטיר. ומי שיקטיר פעם אחת, לא מקטיר יותר. למה? רוצים כמה שיותר יתעשרו. למה היה עשיר פעם אחת, זה היה לא שנה אדם בא, איך אומרת הגמרא? אף פעם לא עשה פעם שנייה. זאת אומרת, מה העניין? למה לא שנה אדם בא? אז מה? שיהיה עוד אחד. לפעמים המשמרת נגמרת, תן לו שיעשה פעם שנייה, מה יש? אולי לא הספיק להתעשר מספיק. אלא רמז פה, כסף דומה לכתורת. כתורת ידוע שאם היה מקטיר כתורת והוא לא ראוי, היה נענש, כמו אצל עוזיהו המלך, שהוא היה מזרע דוד, נענש, יצטרע. כתורת גם, אם חיסר אחד מכל סובבניה, מרמינן חייב מיתה. אומר לאדם שיש לו עושר, תיזהר, העושר הזה נמצא אצלך, זה סכנה, זה בפיקדון אצלך, אם תעשה בעושר מה שאתה צריך לעשות, אז באמת אתה, העושר יתקיים אצלך, אבל אם העושר לא יהיה כמו שצריך, אז בשלום לא יכול להתקיים. לכן הכתובת הייתה מעשירה, לרמז מה שיש בכתובת, יש בעושר. שבת אנחנו קוראים פרשת זכור, זכור את אשר עשה לך המלאק, בדרך לצאתכם ממצרים. מה כתוב אחר כך? והיה בהניח השם אלוהיך עליך מכל אויביך מסביב, תמחה את זכר העמלק. מה פירוש? והיה בהניח השם אלוהיך, תמחה, ואחר כתוב לא תשכח. בארבע מפרשים כך. יש, הפסוק מדבר בשתי אופנים. פעם שאנחנו ידנו תקיפה על אומות העולם, ויש שאין ידנו תקיפה על אומות העולם. אם ידנו תקיפה על אומות העולם, כמו והיה בהניח השם אלוהיך עליך מכל אויביך מסביב, מה זה בהניח? אנחנו יושבים במנוחה. ואין לנו אף מקטרג ואף נוגס ומבטל, אז תמחה את זכר העמלק, תלחם בעמלק ותהרוג בו. אבל כאשר אנחנו בין אומות העולם והם שולטים עלינו כמו עכשיו, לא תשכח, מספיק שתזכיר את פרשת זכור, על ידי שמזכיר את פרשת זכור, הקדוש ברוך הוא מכה למעלה. וזה הזוהר הקדוש אומר, אין דין העמלק כשאר האומות. שאר האומות, כל אומה ואומה, לפני שהיא נופלת כאן, הקדוש ברוך הוא מפיל את השר שלה למעלה, ואז היא נופלת. אבל עמלק לא כך. עמלק צריך ליפול פה, איך ליפול פה? על ידינו, שאנחנו נלמד תורה הרבה, נקיים מצוות הרבה, אנחנו מפילים את עמלק כאן, ואז הקדוש ברוך הוא עושה מלחמה עם עמלק למעלה. כן כתב הגאון חידה עליו השלום. יש שלוש מצוות עשה בפרשה הזאת. זכור ותמחה ולא תשכח, כוונה ככה, זכור לזכור אותו בפה, לכן זה מצוות עשה דאורייתא שבשבת זו אנחנו מקיימים, וכל אחד צריך לכוון לצאת ידי חובה מן התורה, כל אחד צריך לשמוע את כל הקריאה בשלמותה, זה שלושה פסוקים, אבל עוד עוד שלא יהיה שום רעש ושום רעש, שמע אותה בשלמות, מקיים בזה מצוות עשה מן התורה. אך יש מצוות עשה שנייה, תמחה, זה היום אנחנו אין לנו אותה, אנחנו גם לא יודעים מי זה עמלק. אז אם היינו יודעים והיה לנו כוח, היינו הורגים את עמלק. זה תמחה. שלישי, לא תשכח, זה לב. שלא ישכח את פרשת זכור, את העניין של זכור. אז זה שלוש מצוות. שלוש מצוות בעמלק. עמלק, כמה גימטריה שלו? 240. שלוש פעמים 240 כמה יוצא? 720. תשח, 720, אומר הגאון חידה, בשם סבו רבי אברהם אזולאי, 720 שעות זה 30 יום, כי כל יום יש 24 שעות, תכפיל כפול 30, 24 כפול 30 יוצא בדיוק 720. 720 שעות יש ממוצאי פורים עד ליל פסח. וידוע רבותיי, הזוהר הקדוש אומר, שבפורים שאנחנו מוחים את עמלק, נמחם, גמרנו. קוראים את המגילה, אוכלים סעודת פורים, עושים משלוח מנות, מתנות לאביונים, וכל הדינים ששייכים ליום פורים, קיימים אותם כהלכה, וברוך השם, כולם מדקדקים בהלכות של פורים. זה החג שהכי הרבה, כתוב, ורבים מעמי הארץ מתייהדים. כולם נהיים יהודים. בצורך פורים, כולם נהיים יהודים. כולם בסדר. אז אחרי זה, יש לך 30 יום, כל יום מדרגה אחת של עמלק הקדוש ברוך הוא מכה, עד ערב פסח. וערב פסח אנחנו מגיעים, וחומר הזוהר על הפסוק, ויאמר כי יד על כס יה, מלחמה על אדוני בעמלק מדור דור. יד זה יודלת. רוב העולם עושים ביודלת, באדר, את פורים. הקיאל על כס יה, זה יוד כה, 15 לחודש ניסן, זה הבא אחריו, אנחנו עושים ליל הסדר, וכל העולם יושבים ועושים ליל הסדר. אז הקדוש ברוך הוא מוחה את עמלק, זה כשאנחנו שורפים את החמץ, אומר הזוהר הקדוש, שמה נשרף איתו גם עמלק. ולכן אומר, זה תיזהר, לא תשכח, זה ה-30 יום האלה. ואיך כל זה על ידי מרדכי היהודי? אומר אדם חידה רמז נאה. מרדכי, כמה יוצא? 240 מם ועוד כף יוד 74, נכון? 274. היהודי, היוד ה-20, ודלת עוד 10 ועוד יוד 40 ביחד. סך הכל 314 גמטריה שדאי. מרדכי היהודי, גמטריה שדאי, מה הרמז? שם שדאי זה נגד הטבע. משתת מערכות הטבע. למה שמו שדאי? נגיד יש מזל של חושך הוא עושה אור. יש מזל של אי הצלחה הוא עושה הצלחה. המזל מורה עקרות הוא עושה פריה. המזל מראה עוני בשם שדאי הופך את זה לעושר. זה הכוח של שם שדאי. מרדכי היהודי היה הכל הפוך. לכן תראו הנס הגדול של פורים, מה הסוד שלו במילה אחת. החג הזה יוצא בחודש שמזלו דגים. הדגים איפה נמצאים? בתוך הים. והים הוא המקום הכי נמוך. זאת אומרת, הם בשפן המדרגה למטה למטה. מי היה מזל דגים? משה רבנו, הוא נולד במזל דגים, הוא היה בשבעה באדר. הוא יצא, והוא יצא מהים. הרי שם היא זרקה אותו, אמא שלו, הניחה אותו על שפת הים, ואחותו עמדה לשמור עליו. בא בתיה, הוצא אותו מהים, בסוף מה הוא עושה? הוא יקה את פרעו, את ראש המצרים. מי זה פרעו? תלה. הדג יצא ויקה את התלה. זאת אומרת זה שישראל למעלה מהמזל, הפוך מהמזל. עכשיו, לפי המזלות של המצרים, זה לא נכנס בראש. מה זה, משה? הוא נולד במזל דגים. זה לא יכול לעשות כלום, הוא למטה. זה לא כתוב בים. דווקא יצא זה מן הים, והלך להיקה. ומרדכי ידוע, הוא היה נשמת משה רבנו. וכן משה רבנו שואל את אליהו, יש צדיק אחד בדור? אמר לו, יש, זה מרדכי. אמר לו, תגיד לו שהוא יתפלל למטה, אני אתפלל למעלה. לכן זה המעלה שלו. יש עניין ביום פורים, כותב הגאון הבן איש חי, אחרי קריאת המגילה, שאדם יאמר 24 פעמים ברוחה אסתר. ו-120 פעם ברוך מרדכי, ועל ידי זה הנשמות שלהם יאירו והאדם יצליח. זה דבר אחד. דבר שני, מתנות לאביונים לא לשכוח לתת. רבנו אבי אומר, אשרי מי שיכול לתת כמניין פיזר, פרוטות כמניין פיזר, 287, שזה פה נגיד בערך 28 שקלים, נעשה עגול 30, זה פיזר. רבנו יוסף חיים היה נוהג, תשמע טוב, לאכול 15 מינים בסעודה של פורים. אז איך אני אומר לי, אין בעיה, סלט חומוס, סלט טחינה, סלט ירקות, גמבה, זיתים שחורים, זיתים ירוקים. אחר כך תאכל אורז, תאכל קוסקוסו, תאכל דג, תאכל חתיכת, אני יודע, מלפפון, ממולא או קישואים ממולאים, תאכל חתיכת בשר, חתיכת עוף, קומפוט, עוד איזה פירות, 15, אבל שתה יודקה, שת יודקה, 15 כוסות יין. וואי וואי וואי, איך שתי 15 כוסות יין? רבי יוסף חיים כותב בספרו עטרת תפארת שככה הוא היה עושה. היה שם כוסיות קטנות, כאלה קטנות, מסדר אותם 15, ובמהלך הסעודה שותה אחת אחרי השנייה, לקיים מה שאמרו רבותינו, שת יודקה, עניין של יודקה. אני רק רציתי להזכיר, יש יין נמצא בחוץ, כמות מצומצמת, שאנחנו שגחנו עליו, שעשו אותו בשדות מיכה ליד בית שמש. יין מהודר שבמהודרים, ללא תערובת של שום דבר, לא סוכר, לא חומר משמר, שלפי הרמב״ם זה יין גמור לקדש עליו, מהודר שבמהודרים. וגם מבחינת רמה, הוא עולה חצי מחיר, המחיר שלו שם בחוץ זה 30 שקל, אז זה בשוק 60, זה רמה של 60. וזה מעוסר, הבן שלי חכם הזכב שיהיה, הוא הלך בעצמו לשם, ועשה מעשר מלא, לא כל מיני תחבולות של עניים, מעשר עני, 10% נתנו לעניים ממש, ונתנו כל התרומות, כל המעשרות, אין בזה בעיה של עורלה, הכל בהשגחה מלאה, זה נקרא יקבי גד, מי שרוצה יכול להשיג בחוץ, ותשמחו בפורים, שיסו ושמחו, ונזכה בקרוב בבניין ותפלשנו ותפארתנו.